נשאר לנו בעצם שני נושאים. את הנושא של הביטוי האחרון של הפסוק השלישי, בתלחצנו זה הדחק, וגם נטפל, נתייחס ליציר השם אלוקינו משם, שזו המילה הראשונה של הפסוק הרביעי, אני ולמלאך, אני ולשרף, שבלילה זה הקדוש ברוך הוא גאל אותנו בכבודו ובעצמו. אז מבחינת הלחץ ו... בלחצנו זו הדחק, אז ההגדה מתרגמת לחצנו לדחק, ובעל ההגדה מביאה דווקא את הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. שוב פעם מעניין שהפסוק לא כך מוסיף, כי בפרשת כי תבוא כתוב לחצנו. משום ההגדה יודעת, או בעל ההגדה יודע, שלחץ זה הדחק. אבל הדבר הזה לא נובע מהפסוק, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. הפסוק בשמות שההגדה מצטטת, מופיע ביטוי לחץ, פעמיים ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, אבל לא רואים את הביטוי דחק. אז קודם כל לא ברור מה זה דחק, וגם לא ברור מה זה איך ההגדה יודעת שלחץ זה הדחק. כמובן אנחנו מתרגמים, זה ברור לנו שלחץ זה יוצר דוחק ויוצר מצב דחוק. יש פה משהו חסר מבחינת הלימוד. שוב פעם, יש לימודים הרבה יותר ברורים ויש לימודים שסתם איזה שיוך של פסוקים. השאלה מה זה הלחץ? מה זה הלחץ שנוצר? דיברנו על זריקת הבנים ליאור, ושיעבוד, ועבודה, ועבודת פרח, וערים מסכנות לפרעה, אז מה זה? מה מוסיף הלחץ? מה הקטע הזה שהפסוק מוסיף? אז כאן יש לחשוב על כמה דברים. קודם כל, אני צריך לשאול את הילדים שלי. Guys, I'm giving cheers, so please. Guys, I'm very, very loud. Thank you. אוקיי, סליחה. אז קודם כל, אולי ההבנה הכי פשוטה והכי בסיסית, שיצרו מצב עם הרבה לחץ ועם הרבה עבודה ובלי הרבה זמן לחשוב ולהאמין במשה רבינו. אז זה רואים כמובן גם בסוף פרשת שמות, שפרעה עצמו אומר תכבד העבודה ואל ישעו בדברי שקר, שפרעה מעמיס את העבודה ומחרף את העבודה, כדי שלא יהיה להם זמן לחשוב ולהאמין ולדמיין ולחלום על יציאה ממצרים. וכמובן, התוכנית של פרעה מצליחה. כי בפרשת וארא, כשמשה בא פעם שנייה לשכנע אותם מה כתוב ולא שמרו על משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. זאת אומרת, הלחץ והלחץ הזמני ולעמוד בדרישות ולאסוף את התבואה ולהכביד את הלחץ, בעצם יוצר מצב של סגירת הדמיון, והמסילת ישרים מעניין, המסילת ישרים בפרק ב' במידת הזהירות, כשהוא ממליץ לקחת קצת זמן ולחשוב על החיים ולעשות חשבון הנפש, ולא לרוץ ולא להימשך בלחצי הזמן, הוא בעצם מסתרת את הפסוק, את התוכנית של פרעה, תכבד עבודה ואל ישעו בדברי שקר. אז אולי הייתי אומר, הבנה הכי פשוטה, הכי בסיסית של לחץ, זה הדחק, שדחקו אותנו לעמוד בזמנים ובעבודת פרך, ולא יהיה לנו זמן לחשוב, לנשום ולהאמין למשה רבינו. יש, הייתי אומר, שני נושאים נוספים שמפרשים מוסיפים לדין הזה של לחץ. קודם כל, הרדווה טוען שהלחץ בעצם לחצו אותם דתית ותיאולוגית. שבאיזשהו שלב המצרים לחצו אותם לעבור על דתם ולעבוד לאלילי מצרים ולדת מצרים. וכמובן, לא ברור לי איך המפורשים מוציאים את זה, אבל ברור לי שזה קרה, וכמובן יש תיעוד לזה בחזל שעם ישראל נכנסו לממתת שערי תומה, אז בעצם הייתה איזו דעיכה והיה איזה כישלון. והייתי אומר שזה בעצם הצלחה של המצרים להמר דעת של היהודים ולהעביר אותם על דעתם, לדעתי מוכיח עד כמה חזק החוויה של הר סיני. כי בעצם בהר סיני, ככה רמב״ם כותב, באיגרת שלו ליהדות תימן, שהרמב"ם מתאר את הפסוק, הנה אנכי בא אליך באב הנן, בעבור ישמע מדברי עמך, וגם בך ימינו לעולם, שאחת מהסיבות שהקדוש ברוך הוא נגלה אלינו בהר סיני בצורה ישירה, זה לתת לנו את החוסן ואת הכוח ואת השורש האמונה, לעמוד נגד כל האתגרים בהיסטוריה, ולמסור את נפשנו על קידוש השם. בעצם העובדה והחוויה הזאת שדיברנו פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, החוויה הזאת מחזקת אותנו, מתגברת אותנו, ונותנת לנו איזה שורש ופלטפורמה, תשתית בסיסית, לעמוד נגד הלחצים, שלמוד כל הלחצים, והלחצים זה רק לחצים פיזיים, וגם לחצים פסיכולוגיים, שאתה נמצא במצרים, וכולם מסגשגים, וכולם מצליחים את העבר. אתה נמצא בספרד, ב-13, וכולם מצליחים, והנצרות מתפשטת, והיהודות דורכת. אז לדעת שהיה איזה זמן שדיברנו יחד ישר עם הקדוש ברוך הוא, ולא להיבהל, ולא להיגרר, ולא להיכנס לדיכאון לאומי והיסטורי, שהזמנים דוחקים. אז בעצם רואים את ההבדל בין יכולת של עם ישראל למסור את נפשם הקידוש השם אחרי הר סיני, לבין חוסר יכולתם למסור את נפשם לקידוש השם לפני הר סיני. כי במצרים לא היה להם גילוי שכינה, אז כל הדת הייתה מבוססת על סיפורים ושמועות וכמו שאר הדתות בעצם. כי בעצם מה זה כל דת? סיפורים ושמועות ומסורות מהורים. כאן בהר סיני חל איזה שינוי ומהפכה. אז זה הרדווה בהגדה שלו טוען שמה זה הלחץ? הלחץ זה השמד. ראשונים אחרים מסבירים שמה זה הלחץ, שמצרים זה גם כן דבר שמהדהד חזק השנה, וגם כן אני חושב בהיסטוריה, שהמצרים יצרו את הגטו הראשון, שהפכו את גושן לגטו. עם ישראל בחרו לחיות בגושן מסיבות לאומיות, כי זה יותר נוח ויותר אפשר לשמור ולשמר את הזהות היהודית, אבל המצרים הפכו את גושן לגטו סגור, ולא הניחו ליהודים לצאת ולעזוב ולהסתובב. אז הלחץ והדחק, לא לחץ ודחק תיאולוגי, ולא לחץ ודחק פסיכולוגי בעבודה חווייתית, אלא לחץ ודחק גיאוגרפי, שלא יכלו לצאת. זה כמובן מהדהד השנה, שבעצם אנחנו כולנו כלואים, וכולנו מכירים את המגבלות הרגשיות והמחשבתיות, למי שקלוי, מי שאין לו מקום מרווח ומקום לצאת ולא מקום לחשוב. אז גם אתגר, כמובן, אנחנו כולם מנסים לעמוד מול אתגר. האתגר הוא שהדמיון והמרחב שלנו והאופקים שלנו מצטמצמים, אז מנסים כל הזמן להרחיב אופקים, גם כשאין לנו אופקים גיאוגרפיים, אין לנו יכולת לצאת, אבל לחשוב קצת, כשאמרים את ההגדה, לחשוב קצת על כל היהודים במשך כל הדורות, שהיו כלואים בגטו. אנחנו בדרך כלל משייכים את הגטו לחוויה בגרמניה ובשואה, אבל כמובן ההיסטוריה העגומה של יהודים כלואים בגטו, ובזמנים כמעט 1,000 שנים, הגטו הראשון, פחות או יותר בשנת 1000, קצת אחר כך, הגטו הראשון זה בטליה, קצת אחר כך, אבל הגטו לא היה ממוקם במקום יפה, וטוב, אני הזכרתי את הגטו ברומא, אז קודם כל צריכים להתפלל על תושבי איטליה, ורפואה שלמה, אבל שם הגטו, אפשר לעשות גוגל שם, הגטו והחיים בגטו לא היו פשוטים, כי שמו את הגטו ממש ליד הנהר, וכל חורף הנהר הציף את הגדות, והיהודים חיו כמה חודשים טובים, במים, בבוץ, במצבים בריאותיים לא כל כך פשוטים. אז הגטו הראשון, לפי כמה ראשונים, היה במצרים, וזה הכוונה של זה הדחק. אז לסכם, דיברנו על 3 משמעויות של זה הדחק. הלחץ זה הדחק, שוב פעם מי שהצטרף באיחור לא כל כך יודע מה הפסוק מוסיף. הפסוק בכתבו אומר, ואת לחצנו, הגדה מתרגם את זה הדחק, ומביא הפסוק בפרשת שמות שמזכיר את המיטוי לחצנו פעמיים, אז זה מוסיף, אבל בעצם המגמה כאן היא ברורה. טוב, לעבור עכשיו קצת לפסוק הבא. דיברנו על 5 האספקטים של הגאולה, יד חזקה, זוהר נטויה, מאור גדול, אותות ומופתים. כאן יש את הפתיח של הפסוק. ויציאנו השם ממצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, וכאן יש אירוע מאוד מאוד ייחודי, יש 2 דרשות. יש את הפסוק בכתבו, בעל הגדה מביא פסוק, ומביא פסוק על הפסוק. אז הוא בעצם לא רק דורש את הפסוק הבסיסי, בדורש גם את הפסוק המשלים. וציין השם ממצרים, קודם כל נותן את הסבר, לא ידי מלאך, לא ידי שליח, לא ידי שרף, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז צריכים לקחת את הביטוי בכלי תיבו וציין השם ממצרים, בצורה מאוד 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 ליטרלית, הקדוש ברוך הוא עצמו. איך אני יודע? שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה זה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם עד בהמה, ובכל ההם מצרים מעשה שבטים, אני השם. אז כל הדיבור פה מאוד אישי, ועברתי, והקיתי, סוף הפסוק אעשה, אני השם. אז הפסוק בפרשת בו משלים את הפסוק פרשת כי תבוא, הביטוי בכי תבוא ויציאנו השם ממצרים, שם זה ביטוי מצומצם ויציאנו, הפסוק בפרשת בו, הרבה הקיתי, עברתי, אני השם, עשה שבטים. על הפסוק בפרשת בו ועברתי בארץ מצרים, ההגדה אומרת, אני ולא מלאך, וקיתי כל בחר בצם, אני ולא שרף, וכל מסם עשר שבטים, אני ולא השליח, אני השם, אני ולא. לא הפסוק אחר, אלא הגמרא דורשת את הפסוק המשלים. בדרך כלל, יש את הפסוק המקורי בכי תבוא, וההגדה מביאה פסוק לשלים. כאן פסוק בכי תבוא, פסוק שמשלים, וגם דרשות על הפסוק, אבל דרשות פה בעצם אותה דרשה. אני ולא שרף, עשר שבטים, אני ולא השליח, אני השם, אני ולא אחר. יש כאן איזה קטע פואטי להרחיב על ההתערבות האישית של הקדוש ברוך הוא. יופי. אז כל החבילה פה היא חבילה שמדברת על ההתערבות וטיפול האישי של הקדוש ברוך הוא באותו לילה. שוב פעם, ויציינו השם, כי תבוא, פסוק בפרשת בו, אני ועברתי בארץ מצרים והקיתי כל בחר וכל הים מצרים מצר שבטים, ובעצם הדרשה הכללית פה, לא ידי מלאך, לא ידי שרף, לא ידי שליח, קדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. אז מה המסר פה? אז קודם כל דיברנו על המסר, ירידת הקדוש ברוך הוא לתוך מצרים, גילוי שכינה, חיבה לעם ישראל בכבודו ובעצמו, מעבר לשליחות, או מעבר לשליחות, מעבר לביצועים של אותו לילה, מכת בחרות ושחרור עם ישראל, יש כאן מגע ומפגש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וזאת הסיבה שהקדוש ברוך עצמו מתערב, ויכול לשלוח לפי הבנה הזאת מלאכים, אבל שוב פעם אמירת שרב שמעון גדול חיבתן של הקדוש ברוך הוא שנגלה להם במקום תינופת, מקום בשביל לגואלם, כי הוא כך אוהב את עם ישראל. אוקיי, בואו נתייחס לשלוש נושאים נושאים, יש המון פה, אבל כדי לקצר. קודם כל, יש כמה שמאירים שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב כי המלאכים לא יצליחו. מה זה המלאכים לא יצליחו? מבחינה פרקטית. כי מצרים היא ארץ מלאה כישוף וחרטומים. ויש כוחות אלו, יש כוחות על טבעיות. אנחנו, קצת קשה לנו להיכנס לתוך העולם של מצרים, בדיוק כמו שקשה קצת להיכנס לתוך העולם של השואה. כשחושבים על אושוויץ, לפני שמבקרים באושוויץ, חושבים על איזה כמה בתים וכמה צריפים וכמה... אחר כך כשרואים את את גודל ואת המסה ואת המנגנון הכל כך רחב, אז מתחילים לחשוב מה זה עולם, שואה זה עולם של מוות ושל רצח. אז גם במצרים, במצרים אנחנו לא מבקרים, וזה סיפורים, ואנחנו כבר התקדמנו מהתרבות הזאת. אבל במצרים זה עולם, והיהודים היו כלואים מתוך העולם הזה, ואסורים מתוך העולם הזה, וחלק מהכוח של מצרים זה הכישוף. מספרים שבכל שער בכניסה למצרים היה איזה ציור של בהמה אחרת, ואם בהמה הייתה בורחת, הציור הזה הייתה ככה מדברת ואומרת, הנה יש איזה בהמה שבורחת או עבד שבורח. זאת אומרת, חיו תחת השיבוד של כישוף וכוחות על טבעיים. והנחה היא, שבקדוש ברוך הוא משגר מלאכים, באיזשהו שלב, הכישוף האנושי היה מנצח את הכוח העל טבעי של המלאכים. אז הקדוש ברוך הוא מתערב, כמובן אין כישוף נגדו, ברור, אבל יש איזושהי אמירה פה, שהקדוש ברוך הוא נכנס לא למטרה נוספת, כדי לייצר חיבה ולאהוב אותנו, אלא כדי, כי צריכים להביא את הנשק הגדול, כי הנשק הבינוני אולי לא יצליח, כמובן אנחנו לא כל כך מבינים בעולם של כישוף, וגם בעולם של מלאכים, אבל יש שמדברים בטונים האלו, שהכישוף המצרי היה באמת מוצלח, ואז היה צורך שהקדוש ברוך הוא בעצמו יבטל וישבור. גם פה יש דגש על הנקודה של אעשה שפטים, שהקדוש ברוך הוא גם כן פגע באלילי מצרים, ומעניין הביטוי שבטים, לא עונשים ולא מכות ולא מגפות, שבטים, מה הקדוש ברוך הוא שופט, לי לא ברור מה הכוונה. כמובן, הביטוי שבטים לפעמים בתנ״ך, זה גם בא בתפקיד של, בתפקיד של ייסורים. יש בדברי הימים, יש בכל מיני פסוקים, וביואש עשו שבטים. אבל אין ספק שהשבטים האלו, קודם כל זה מילה נוספת, זאת מילה חמישית, מגפות, מכות, אותות, מופתים ושבטים. הביטוי הזה לא מופיע אצל בני אדם, הוא מופיע רק אצל אלילים. מה זה השופטים, האם בדמיון המצרי, הקדוש ברוך הוא תובע את אלילים האלו, ואז בכך שהקדוש ברוך הוא תובע אותם בדין ושופט אותם, זה יותר מזלזל בהם. לא ברור לי בדיוק למה הביטוי הזה שופטים מיושם דווקא לכך שהקדוש ברוך הוא זלזל והשמיד והשחית את האלילים. גם מעניין הלשון הרבים, עשה השפטים. אז חז"ל, גם במחילתא וגם במדרש רבה, טוענים, וזה כמובן חז"ל ידוע, משונים זו מזו. העונשים והייסורים וההשחתות היו שונים. של אבן נמסת, אליל של אבן נמס, של עץ נרכבת, של מתכת הייתה נעשית חלודה וחררה. זאת אומרת, היו כאן הרבה הרבה תופעות, לא סתם השמדה גנרית והמונית שהייתה בא אש ושרף את כולם, או בא איזה רוח ושדף את כולם, אלא כל אחד בשלו. אני חושב, אני מאבד את זה עדיין, שזה בעצם מכיוון שכל האלילים האלו הם מעשה ידי אדם, ויש תהליך ייצור. צריכים לייצר את האליל של כסף, ולייצר את האליל של עת, כדי לעצב אותו. צריכים לייצר את האליל של מתכת, אז הקדוש ברוך הוא בעצם מדגיש את העובדה שהם מעשה ידי אדם, כשהוא מחזיר את התהליך. אז כשהאבן נמסת, אז בעצם במקום התהליך של ייצור וייצור לאבן, היא נמאס. אז אני חושב שיש כאן שינוי פיזי כדי להדגיש את התהליך הפיזי שהוא נחוץ לייצר אותו. אבל מאוד מאוד מעניין שזה מאוד מאוד מדוקדק, שיש המסת אבן והרכבת עצים ומתכת הייתה נעשה חלודה, נחלדה המתכת. עדיין לא ברור לי מה המסר שיש תהליך קלקול ותהליך השמדה מיוחד לכל אליל. אז אולי הקדוש ברוך הוא מראה שכל החומר הפיזי הוא שלו, אבל לא ברור לי וחז"ל לא מתארים, אבל חשוב לציין.
לא בדיוק מדובר על החסרת תהליך חום, זאת אומרת, האבן כאילו זה חומר קיים שמעצבים מתוכו, זה לא שממש לקחתי, הפתחתי את האבן, יצאתי ממנה עם רצועה. אני לוקח את העץ, אני מפסל אותו, כשהוא מריקב, זה לא בדיוק הסרה של התהליך.
כן, אבל בכל מקרה, הרבה אבנים מיוצרים על ידי הצטברות של מינרלים וכימיכלים. בעצם הנהר עובר ונותן את כימיכלים לאבן ולהרים אם האבן בא מההר. אז אבן זה לא דבר שנוצר, זה לא אפר שהקדוש ברוך הוא יצר, ולא עשב שהקדוש ברוך הוא יצר. זה כנראה נוצר על ידי הצטברות של חומרים להר, אז שוב פעם, אני מסכים איתך שזה לא החזרת התהליך ייצור, אבל ברור שיש כאן פירוק האבן, ולא השחטת האבן, או מפרקת האבן. אז שוב פעם, אני לא ברור לי בדיוק, אבל יש פה משהו, ואני חש שיש פה משהו, צריכים לעקוב. זה במחילתא, מי שרוצה לראות, זה מחילתא פרק זין. סוף המחילתא, נרקבים, נבקקים, נגדעים, נשרפים. מה כאן נשבח, הוא סתם מציג את כוחו, אני יכול, יש הרבה טריקים, טריק אחד, טריק שני, טריק שלישי. מעבר ל... להצגה הזאת שמבילה אותם, כנראה שיש פה אמירה שאני לא בדיוק שם אצבע עליו. הנקודה האחרונה זה על הביטוי ועברתי. מה זה ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה? צריך להכתב וירדתי לארץ מצרים, או והוצאתי, או מה זה ועברתי בארץ מצרים? אז חז"ל טוענים ככה, שבאיזשהו שלב הקדוש ברוך הוא עובר על דבריו. איך הקדוש ברוך הוא עובר על דבריו, לא מקיים דבריו? כי בסוף ספר בראשית הקדוש ברוך הוא גידל את מצרים. למה? כי הכניסו את יוסף וקידמו אותו, ואירחו את הישראלים, את היהודים ואת יעקב, ומכיוון שבעצם הכניסו את היהודים ונתנו להם בית אירוח, ועזרו להם, אז המניה שלהם עולה או עלתה. עכשיו במצרים שאיבדו אותם, ואנחנו מעל מעבר לכל מיני שיבודים מתוכננים בשמיים, אז הקדוש ברוך הוא משנה את דעתו. לשון של המדרש, ועברתי בארץ מצרים חוזר אני מאותו כבוד ועשה אותה שממה. אני סתם קורא את המילים האחרונות של המדרש. אז בעצם הגורל של מצרים עולה או יורד לפי ההתייחסות שלהם ליהודים. בסוף ראשית הגורל עולה, כי מכניסים את יוסף, מכבדים אותו ומערכים את המשפחת יעקב. ובפרשת ספר שמות הגורל יורד והם נעשים שממה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני כיבדתי אותם, זה הלשון של המדרש, אמר בלוי, מהו ויעבר השם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, עובר אני על הדבר אשר אמרתי. ירד יוסף למצרים וקיבלו אותו ויסרו אותו מלך, כיבדו את יעקב. אמר הקדוש ברוך הוא, ומה כבוד אני עושה למצרים? הרי אני קורא אותה בשמה של גן עדן. אני מדרג אותו כגן עדן, כגן השם כארץ מצרים. אבל לא רק מדרג אותם כגן עדן, אלא משפיל גם ומגביה השבלים. הקדוש ברוך הוא מגביה אותם. ברגע שמשבדים את עם ישראל, זה הקדוש ברוך הוא מוריד אותם. וכמובן, אני לא עושה כאן הכללה, אבל מאוד מאוד מעניין לבדוק בהיסטוריה איך שגורל של כמה אומות עלתה כשאירחו את היהודים. כמובן, נדבר על ארצות הברית, מדבר על מדינות במערב אירופה אחרי השואה, יש לדבר על הטורקים, יש לדבר על הספרדים בתחילת האלף הזה, לפני שהאינקוויזיציה, וכל מיני מקומות אחרים שעינו את היהודים וגורלם יורדו. וכמובן, אני חושב שבעידן המודרני יש הזדמנות שנייה לכל מיני אומות לעשות תשובה. אז אני חושב שגרמניה, בידידות שלה לעם ישראל, בעצם מנסה לעשות תשובה על השואה. בעצם הם הידידים הכי חזקים שלנו באירופה. אז הקדוש ברוך הוא נותן לאנגליה אולי את היכולת לעשות תשובה, ואותן מדינות שאינם עושים תשובה, אז לא זוכים לעלייה הזאת. אז החיבור בין הטיפול ביהודים, התייחסות ליהודים, לבין הגורל ההיסטורי של כל האומות. זה בעצם ה3-4 נקודות שנובעים מהביטוי הזה ביצינו, שמרצועים לא הייתם הלך ולא הייתם שרף. כמובן המגמה העיקרית הוא שהקדוש ברוך הוא יורד בכבודו ובעצמו לגואל אדם מסוים מתוך חיבה. כמובן יש גם כן את השאלה שאני לא עוסק בה, אם הקדוש ברוך הוא יורד, מה זה ולא ייתן המשל לבוא בתכם לנגוף, שזאת שאלה מעבר להגדה. ההגדה מדגישה את הטיפול האישי, אני ולא שליח, אני ולא שרף, אני ולא מלאה, ובכל זאת, התורה מספרת, לא ייתן המשחית לבוא בתיכם לנגוף. אז יש כל מיני תירוצים מפורסמים, זה מעבר לנושא של הגדה. אוקיי. אוקיי, אז בואו נתכנן שמחר נתאסף לאיזה 15 דקות, רק להגיד חג שמח, מחר יום עסוק. ננסה בסביבות חצות רק כדי לראות אחד את השני ולהגיד פסח שמח ועוד קצר. בסדר? אני אשלח. טוב, טל, טני, חג שמח, ניקיון, יונתן, נתראות, חג שמח, חג שמח, אורי. חג שמח.